שלום לכולם. יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת וירא. נכון, אנחנו נקרא בעזרת השם השבת פרשת וירא. ואני רוצה בשיעור שלנו היום לשאול שאלה חשובה מאוד. תגידו לי, איזה ניסיון היה יותר גדול לאברהם אבינו? בתחילת הפרשה אנחנו רואים, תכף נראה את הפסוקים, שיש עניין של הכנסת אורחים. בסוף הפרשה מסופר לנו שאברהם אבינו לוקח את בנו יצחק לשחוט אותו. השאלה היא, מה אתם חושבים? איזה ניסיון יותר גדול? להכניס אורחים או לשחוט את הבן?
אני חושב שהשני, לעקידה.
לעקידה, לשחוט את הבן זה יותר קשה. מה אתה, יש מישהו חושב אחרת? היום אנחנו נלמד שזה אחרת. היום אנחנו נלמד שהכנסת אורחים של אברהם הייתה ניסיון יותר גדול מלשחוט את בנו. נכון שזה מעניין? איך זה יכול להיות? נכון, איך זה יכול להיות?
ככה נראה שזה...
נכון, אז השיעור שלנו...
זה בשמחה אתה מקבל ארכיב, זה...
כן. אז השיעור שלנו היום... זה קפץ שם, הקומקום. השיעור שלנו היום, בעזרת השם, יהיה לרפואת מורנו ורבנו, הרב מרדכי צמח, בן מזל, הרב מרדכי אליהו, יחד עם כל החולים ועם ישראל שצריכים לישועה ורפואה, ושהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה של כל מי שעדיין רווק ורווקה, ושכל מי שצריך פרנסה וכל מי שצריך בריאות, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו של כל איש ואיש בישראל לטובה.
אמן.
אני מדי פעם חייב לציין שהשיעורים שלנו שאנחנו לומדים והכיבוד שיש לנו זה תרומות, ויש לנו תורם אחד רציני מאוד שכבר במשך שנים כל חודש מחזיק את בית המדרש, ממש הוא תורם, ובזכותו אנחנו מוצאים את העלונים ומדפיסים אותם ומצלמים אותם וקונים לנו כיבוד. אז אני לא רוצה להגיד את שמו, כי הוא לא רוצה שנגיד את שמו, אבל בראשי תיבות השם שלו זה נון ואלף, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה.
אמן.
בכל דבר ודבר שהוא צריך, ובזכות התורה שהוא מסייע להפיץ אותה וללמוד אותה, הקדוש ברוך הוא ייקח כל אות ואות וכל מילה ומילה שאנחנו לומדים וייתן לי זכותו, כי הוא מסייע לנו רבות. זה לא משנה, לא משנה. הנה, בואו נתחיל. אנחנו בפרשת השבוע ונקרא את הפסוקים לפניכם, ובואו נראה. כתוב בתחילת הפרשה שלנו, בפסוק השני, בוא נתחיל מהפסוק הראשון. וירא אליו בעלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. הנה, אם אנחנו ניקח את הפסוק הזה ונסביר אותו בפשטות, נראה שיש כמה דברים שלא פשוטים. נקרא מתוך התורה, מתוך החומש בפנים. אומרת התורה דבר מעניין. אתם מקשיבים רבותיי? וירא אליו השם בעלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אני שואל שאלה. וירא אליו השם למי? לא כתוב.
כן, נכון.
וירא אליו השם.
נכון, אפילו לא חשבתי,
באמת. בעלוני ממרא. טוב, אז השכל הישר שלנו ישר אומר, נו, אברהם אבינו היה בעלוני ממרא. כך אנחנו למדנו בפרשה הקודמת.
כן.
אז כנראה זה אלה. טוב. אבל אולי הקדוש ברוך הוא התגלה אל ממרא ולא לאברהם, לא יודע. הדבר הנוסף, טוב, נגיד שזה אברהם אבינו, אבל בואו נקרא, וירא אליו השם, אני מוסיף לאברהם אבינו, ואלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. נו, אני מחכה למשהו. ויאמר אליו, וידבר אליו, כלום, שום דבר. יש התגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואנחנו לא יודעים מה היה שם. מה הוא אמר לו? אולי הוא לא אמר לו כלום. אולי הוא אמר לו דברים, אמן, שאנחנו לא יודעים. רק הפסוק הראשון, שתי שאלות מאוד חזקות. והתורה ממשיכה בנושא שכאילו המשך, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. נו, כולם כבר דיברו על זה. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, ותוך כדי ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אברהם אבינו מביט, וישא עיניו, וירא, רואה שלושה אנשים, מסתובב, מראה את הגב לקדוש ברוך הוא והולך. עוזב את הקדוש ברוך הוא, והולך לו. למי? לאנשים האלה. שעל פי חז"ל, היו נראים כמו ערביים, כלומר היו נראים כעובדי עבודה זרה. אתה אומר, ריבונו של עולם, נו באמת, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך. מתי זה היה? ביום השלישי, שאברהם אבינו ביום השלישי אחרי ברית המילה, וביום השלישי זה הכי כואב, והוא חולה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, כי הקדוש ברוך הוא הוציא את השמש, אנשים לא יבואו, כדי שיהיה לו יותר קל באותו יום. ואברהם אבינו פתאום זוכה להתגלות אלוקית, ואנחנו לא, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו כלום, הוא רק מתגלה אליו. ואברהם אבינו בבת אחת, מה קורה לו? כל המציאות שלו משתנה, פתאום לא כואב, כי הקדוש ברוך הוא מרפא הכל, הקדוש ברוך הוא מי שמתגלה אליו, הוא שלם. והוא רואה מראות אלוקים. איזה דבקות, איזה חיבור, שיהודי מחפש להיות דבוק לקדוש ברוך הוא, הנה, הגיע סוף סוף. מה לא עשה אברהם עד היום? עזב את ארצו, עזב את מולדתו, עזב את כל מה שהיה לו. איזה ניסיונות לא היו לו? הלך למצרים, נלקחה לו שרה. מה עוד חסר? יש לו אישה עקרה. מה קורה פה? וסוף סוף הוא זוכה לראות, כי עד שלא היה לו ברית מילה, הקדוש ברוך הוא לא התגלה אליו, הוא דיבר איתו, אבל לא התגלה אליו, כי הוא היה ערל. אולי, אבל סוף סוף הוא זוכה לגילוי, הוא הופך להיות נביא, נביא שרואה, והוא הולך לקבל איזה שלושה ערבים, שלושה עובדי עבודה זרה, ולא רק זה, בואו נמשיך לקרוא את הפסוקים. הוא מגיע אליהם, ואיפה הקדוש ברוך הוא? בפתח האוהל, הוא מחכה, כי הוא השאיר אותו שם. והוא מגיע אליהם, ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. הוא מבקש מהם שעשו לו טובה שיבואו איתו, והוא ממשיך, יוקח נמעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. והוא אומר להם, אל תדאגו, אני אקח פת לחם וסעדו לבכם, ואחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. ואמרו, כן, תעשה כאשר דיברת. טוב, הם באים איתו, חוזרים איתו אל האוהל. הוא מושיב אותם בחוץ ליד העץ, נכון? ואברהם אבינו הוא לא איש של דיבורים, הוא איש של מעשים. איך שהם באים אליו, מתיישבים לו מתחת לעץ, מיד אברהם, החולה, הכואב. וימהר אברהם האוהל על שרה, ויאמר, מהרי, שלוש שאים, כן, מחסור לתלושי ועשר יוגות, רצתי לשתות, תכיני מהר, כיבוד, מהר. ואל הבקר הצברם, הוא רץ אל הדיר, אל הרפת שלו, מחפש בקר, ואל הבקר הצברם, ויקח בן בקר, רך וטוב. הוא מחפש את הכי טוב, עגל, שהכי טוב, הכי שמן, הכי בריא, בשביל האורחים, ויתן אל הנער שזה ישמעאל, וימהר לעשות אותו. כלומר, הוא שחט, הוא בדק שהכל בסדר. הפשיט את האור, ניתח את הכל, הכשיר את הבשר, נתן לישמעאל שימשיך את העסק, שיעשה על האש, שיצלה את הבשר, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, ויתן לבניהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. רבותיי, עומד אברהם אבינו, אמן, הקדוש ברוך הוא עומד בפתח האוהל, והוא לא מתייחס אליו בכלל. הוא מתעסק עם מה? עם לחם, עוגות, בשר, עם סנדוויץ' עם חמאה. שואל אותו, לא, אתה רוצה לשים לך עוד חתיכת שיח? אתה רוצה עוד חתיכת בשר, בבקשה, אדוני? אולי כוס מים? זה הסיפור. מה שאנחנו קוראים את זה כך בחומש, אנחנו לא שמים לב. אבל אברהם אבינו, איפה הוא נמצא? בתחילת הפרשה הוא נמצא בשיא הגבוה ביותר שאדם יכול לרצות. שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. שהוא ירגיש, שיחוש שזה הקדוש ברוך הוא, וזה מה שקרה לאברהם. ולכן הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו. אתם יודעים למה הוא לא מדבר? פשוט. תגידו לי, שאני לוקח מפה עכשיו ביסקוויט, כן? אז קראתי לזה מה? זה קרקר, נכון? קרקר, קופרש, קופרש. ברגע שאמרתי שזה קרקר, מה הפכתי את זה למה? זה קרקר וזהו, לא יותר. נכון? שמתי לו גבול. זה קרקר. אבל, כשאני לא מדבר כלום, יש גבול או אין גבול?
אין.
אין גבולות. זה אין סוף. המחשבות שלנו, אין להם סוף. כי הם פה. בלי דיבור. ברגע שאני מדבר, אז אני סוגר. אז פה הוא לא מדבר כלום. אתם מבינים איזה שפע אברהם אבינו מקבל מהקדוש ברוך הוא בלי מילים? הוא מקבל את השיא ואת המקסימום שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם. לכן לא כתוב מה הוא אמר לו. כי הוא לא אמר לו. לא צריך להגיד כלום. אברהם אבינו כל כך התחבר ומחובר לבורא, שלא צריך לדבר. יש שפה פנימית, רוחנית, במחשבה. לא צריך לצמצם במילים. יופי. באיזה מקום נמצא אברהם אבינו עכשיו? נמצא במקום שכל אחד היה רוצה להיות וכל כך עובד כל ימיו כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. נכון? זה המצב. עד כאן הבנו?
כן.
זה המציאות. ופתאום הוא עוזב הכל ומתעסק עם מה? בשר על האש. קצת חמאה. עוגות, לחם, נחמניות, רוצה פרוסה? אולי עוד קצת ביס? אולי עוד משהו אתה רוצה, אדוני? בבקשה, אתה רעב, אולי אני אתן לך מים?
אצלנו אז לא היה בשרים וחלבי?
לא, היה.
כל החלבי?
היה. אברהם אבינו קיים את התורה, ושימו לב, אני את השאלה הזו פעם אחת שווה לפתור. שימו לב בפסוק.
כל את
החלבי והיה. יפה, קודם את החלבי, אחר כך את הבשר. כתוב כך, מפורש בפסוק. ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה. כלומר, ובן זה לא הוסיף, ואב החיבור, הוסיף. כלומר, נתן להם לאכול חמאה וחלב, ואחר כך, בן הבקר אשר עשה. ויתן לבניהם.
אז מה הוא עשה?
כלומר,
מה? אז מה, הוא עשה הפסק בהם, אז מה הוא עשה?
לא הפסק, כי בין חלב לבשר, שוטפים את הפה, נגמר, נכון? היום יש הלכות, אבל בזמנו לא צריך, נכון? כך שהוא לא נתן להם לאכול בשר וחלב ביחד. בכל מקרה, אנחנו מוצאים אדם, כמו אברהם אבינו, שעובר לכאורה מגילוי כזה עצום, לשיא הגשמיות, לאכול. שני דברים שכאילו מה? לא הולכים ביחד. לא הולכים ביחד. כשאנחנו רוצים להרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא הכי הרבה, מה אנחנו עושים? יום כיפר. צמים. לא אוכלים, נכון? מתענים, ואז מרגישים כאילו מלאכים. וגם זה לא פשוט לנו. אברהם אבינו, לפני רגע היה לו גילוי כזה, בתוך כדי, ושימו לב, אם אנחנו נתעכב על הפסוק באמת, בעברית, נראה עוד פעם. וירא אליו השם בעלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ותוך כדי זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, וישא עיניו היה. זאת אומרת שתוך כדי זה שהוא הקדוש ברוך הוא ויש לו גילוי, הוא גם רואה מה קורה פה. אתם מבינים מה זה? אדם שנמצא בשני העולמות, באותו זמן. גם גילוי אלוקים, וגם מחובר אל המציאות, הוא רואה מי מסתובב בשטח. זה דבר מדהים. אוקיי.
מה זה, זה באותו רגע?
באותו זמן. מצד שני, בואו נלך לסוף הפרשה. זו הפרשה, כתוב לנו על מה? על עקדת יצחק. בואו נקרא קצת בעקדה. אומר הפסוק, בואי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, פה אנחנו רואים שהוא מדבר איתו. ויאמר, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. נו, איזו בשורה נוראה. בן יחיד. אחרי כל כך הרבה שנים, הוא כבר בן 100. שרה, כבר 99. מושב זקנים, זה שני אנשים זקנים, אין מצב.
למה? פעם זה הם היו בן...
לא, אצל אברהם כבר לא.
מתי להפיק?
אצל אברהם, אחרי נוח כתוב, והיו ימיו 120 שנה. הנכון שאברהם ושרה חיו יותר, אבל זה היה, לא עברו את 150, זהו. בגיל כזה כבר היו מבוגרים. נגיד, אתה יודע מה חמוד? נגיד כאן היום כמו זקנים בני 70-80. אישה כזאת הלד. זה לא פשוט. מה קודם ברוך אומר לו? חביבי, הילד הזה שנולד לך בנס. אתה לוקח אותו לעולה. אתה מקריב אותו קורבן. אברהם אבינו, כמו בתחילת הפרשה. הוא איש של מעשים. וישכם אברהם בבוקר. חבר'ה, הוא לא אומר, טוב, אני אחכה קצת, אני אקום מאוחר. אני אתפלל מעניין אחרון. הוא כאן בתיקים. מזדרז. ויחבוש את חמורו, והוא בעצמו, שלא יגיד לאיזה מישהו, עוד שהוא יבין, ועד שהוא ילך, ועד שהוא יחזור, בינתיים בזבז זמן. ויקח את שני נער אביתו, בית יצחק בנו, ויבקץ העולה, הוא בעצמו הולך, ומכין לו עצים לעולה, למזבח. ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו אלוהים. עוד פעם. בלי להתברבר, בלי להתבלבל. בלי להסתפק, בלי לחשוב שום דבר. הקדוש ברוך הוא אמר, אני עושה. טוב, אנחנו מכירים את הסיפור, אנחנו לא נרחיב, הוא מגיע, ויצחק הוא עוקד על המזבח, והוא לוקח את היד כדי לקחת את הסכין, בודק שהסכין בסדר, שלא יהיה בעיה, לא ניכנס לכל המדרשים ומה שאומר הזוהר, לא ניכנס לזה, אבל הוא בא לשחוט את בנו, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא. אז תראו דבר, קורה דבר מעניין מאוד.
כמו פרשת בו, לא?
כמו מה?
כמו פרשת בו, כאילו, הוא קם ואז הלך. כמו בו אל פרעה.
לא, זה משהו אחר לגמרי. וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. תכלס, הגיע הרגע המכריע, כמעט, איך אמרתם, זה הכי קשה, נכון? הגיע הרגע. הוא שולח את היד, לוקח את הסכין, והוא מתקרב עם הסכין לגרון. ויקרא אל המלאך השם מן השמיים ואומר, אברהם, אברהם, למה פעמיים? תגיד לו פעם אחת. למה פעמיים? כי אברהם אבינו כל כך מרוכז במצווה שהוא קיבל, שהוא לא שומע. קורא לו פעמיים. ואומר, הנני, הוא מתעורר, כן. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער. ואל תעש לו מאומה. מוזר מאוד. למה פעמיים? מה זה אל תעש? אל תשלח אתך לנער. אל תעשה כלום. נכון? למה אומר הפסוק ואל תעש לו מאומה? כי המלאך אומר לו אל תשלח אתך לנער. אתה רואה לצפיך ואומר לי מסכינות? אז אברהם אבינו אומר למלאך, אתה יודע מה, אתה לא בא, לא לשחוט, לפחות תן לי לעשות סימן. משהו מהמצווה. הוא אומר, אל תעשו כלום. שום דבר. כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים את. עכשיו אני יודע שאתה באמת יראה אלוהים. ולא חסרת בנך לחיך ממני. פלא גדול, עד עכשיו קודש בוק הוא לא ידע שאברהם יראה אותו. רק עכשיו? אתם יודעים מה הפלא הגדול? אתם יודעים מה הוא אמר לו? שהוא יראה אלוקים? על זה שהוא עצר. אתם יודעים למה? לא על זה שהוא לקח והקריב אותו על המזבח. על זה שהוא עצר את הזביחה. שהוא לא עקד אותו. כלומר, שהוא לא שחט אותו. כי מי דיבר איתו וציווה עליו לשחוט? מי זה?
קדוש ברוך
הוא. מי אמר לו לעצור? מלאך. ויקרא מלאך האלוהים מן השמיים.
נכון,
ככה כתוב בפרשה. כתוב ויקרא אליו. נקרא את הפסוק. זה חשוב לקרוא את הפסוקים ולהתבונן. כתוב ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. הוא רואה שזה לא אותו דבר. אבל הוא מבין שזה מלאך השם. אז הוא רוצה. כאשר אברהם אבינו נשמע לשליח, בזה מה הוא מודה? שהוא מכיר במי? בשולח. עכשיו אני יודע שאתה יראה אלוקים. לכן הוא ממשיך ואומר לו,
הוא אמר את זה בשם השם.
מה?
הוא אמר את זה בשם השם.
כן, אבל אתה לא ציווית עליי, מה פתאום שאתה תגיד לי לא? הפה שעשה הוא הפה שיתיר, נכון?
דיבר איתי רגע וישאל.
דיבר איתי השם, אמר לי כן, שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליי, הוא מכיר אותי, שיגיד לי לא. נכון? אמת יכול היה להגיד כך? נכון. ואז תשימו לב, יש פה מילה יפהפייה. אני קורא בתחילת הפרשה, כדי שנבין את הרמז. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. בואו נראה בעקדת יצחק. הוא עומד, תארו לעצמכם, יצחק על המזבח, אברהם אבינו עם הסכין ביד, המלאך אומר לו לעצור, הוא עומד עם הסכין, וכל כולו בדבקות עצומה למצווה, הוא לא מכיר כלום. אין רגש של אבא, אין כלום, יש מצווה. וישא אברהם את עיניו, מוכר לנו? וישא עיניו ויער, והנה שלושה אנשים. בעקדה וישא אברהם את עיניו ויער, וגם אצלנו, וישא עיניו ויער. והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם, ויקח את העיל ויעלה ולא לתחבנו. רבותיי, כשאברהם אבינו שוחד את העיל, הוא כל כולו באותה רמה של דבקות, כאילו זה יצחק. לא השתנה כלום מבחינתו. כי אם הקדוש ברוך הוא אמר יצחק, יצחק, אמר עיל, עיל, זה אותו דבר. אין הבדל. עם אותו חשק, עם אותה התלהבות. מישהו אחר היה אומר, אוף, איזה בעסה. התפספסה לי מצווה. הייתי צריך לעשות א', ונהיה לי בית. אוי, למה? אני מרגיש כאילו הוא הפסיד. של אברהם אבינו, אין הבדל. שום הבדל. כאילו לא חומר כך, 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 כך. אוקיי. עד עכשיו ראינו שני דברים, ראינו מילים דומות, ועכשיו תגידו לי. איזה ניסיון קשה יותר? אני חוזר לשאלה. אחרי שלמדנו קצת את שני הניסיונות, בתחילת הפרשה ובסוף הפרשה. מה אתם חושבים? עדיין הניסיון שאמרתם שעקדת יצחק הוא הניסיון הקשה יותר? עדיין חושבים כך? מה אתם אומרים? יש מישהו שחושב כבר שהוא צריך לבדוק? הוא לא בטוח? יש בו? אתה חושב שזה לא כל כך בטוח שזה זה? בואו נראה.
אבל בכל מקרה אני חושב שזה הכי קשה.
לשחוט את הבן.
כן.
בואו נלמד שלי. ברור שאדם שמצווה לשחוט את בנו זה מצב קשה, קשה ביותר. זה השכל שלנו לא מסוגל לקלוט. לכן הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו לשחוט את הבנים שלנו. אין דבר כזה יותר. לא היה אף פעם. לא היה אצל אברהם. אחד היה אברהם, זהו. אין יותר. אבל, תגידו לי, אנחנו חיים בעולם שיש בו יהודים רבים שמשום מה, יש להם מחשבה שהיא טעות על המושגים ביהדות. יש נטייה לחשוב שעל מנת שאני יותר רוחני, על מנת שאני אוכל להיות דבוק בקדוש ברוך הוא יותר, אני צריך להתרחק מדברים גשמיים, כי זה לא הולך ביחד. לא הולך. ואם כך, אם אני עוסק בדבר גשמי, אני לא יכול להיות רוחני. אם אני עוסק בדבר רוחני, אני לא יכול להתעסק בדבר גשמי. כי זה כאילו מתנגדים זה לזה. נכון? דיברנו על זה הרבה מאוד. בואו נראה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, ובאותו זמן בדיוק הוא מסוגל לרוץ, לשחוט בקר, לדאוג לעוגות, לשטוף רגליים לאנשים, להביא להם מים, למרוח להם סמג'ים עם חמאה, ולהכיל להם פסיכים על האש. באותו רגע שהוא עוסק בגשמיות, מה קרה לרוחניות שלו? הרי אנשים אומרים שאי אפשר ביחד. הוא מפסיד את הדבר הגדול ביותר שאדם יכול להגיע.
אמרת אבל שהיה לו, לא?
רגע. לדבקות בבורא, באופן מוחלט, הוא עוזב את זה, הוא מוכן לוותר על זה. הוא יודע אם זה יחזור אליו? לא. כי זה לא תלוי בו, כבר הוא פתאום יתגלה אליו. אולי זה לא יהיה יותר. זה לא מעניין אותו. פשוט. יש הכנסת אורחים? לכן חזל אמרו בגמרא, גדולה הכנסת אורחים מקבלה, פני שכינה. הנה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עומד עליו, והוא עוזב אותו, הוא הולך לקבל אורחים. ולא אורחים מאמינים באל אחד, חברים של אברהם אבינו. עובדי עבודה זרה בכלל. שאין להם שום קשר לבורא עולם. הוא הולך אליהם כי הם אורחים. הוא לא יודע שהם מלאכים. כתוב אצלו, אצל אברהם אבינו, ויר והנה שלושה אנשים. אצל לוט מה כתוב, ויר והנה שני מלאכים. הוא ראה זה מלאכים. אבל הוא ראה אנשים, אברהם אבינו. אנשים סתם. הוא לא ידע שהם מלאכים. אברהם אבינו עומד בניסיון עצום, גדול מאוד. האם אני אפסיד או אני אנתק את הקשר עם הבורא? ואני יודע איך להתעסק בדברים גשמיים או לא. הניסיון הזה גדול יותר מאשר לשחוט את הבן. כי אם הקדוש ברוך הוא אמר לי לשחוט את הבן, והבן הזה בא בנס, זה יכול להיות נס אחר. זה לא בעיה. כלומר, זה כואב, אולי, זה בן יחיד, אולי, אבל קיבלתי אותו בנס, בורא עולם, היחסר, היד אלוקים יקטר? לא, ייתן לי בן אחר. יצא נץ אחר, לא יודע. כי גם לזה לא ציפיתי. כלומר, לאדם שמנתק מרצונו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כדי לעסוק בגשמיות, זה ניסיון הרבה יותר גדול. אתם יודעים, בואו ניקח מהמציאות של החיים שלנו רק שנבין. אנחנו עכשיו יושבים אחרי העבודה, אחרי יום עמוס, כל אחד בעבודה שלו, סוף סוף בא הביתה, עייף, רוצה שקט, לאכול ארוחת ערב, או ארוחת צהריים, תלוי מתי הוא בא, כן? יושב, נח, סוף סוף, שבבית שלו, ואוכל. באמת האורל שהוא נח, בא הילד שלו, ומתחיל להגיד, אבא, מה אתה אומר לו? אם אתה אבא נחמד ורגוע, מה אתה אומר לו? סליחה, לא עכשיו. מצטער, אני באתי מהעבודה, אני מאוד עייף, אני אוכל, אני אשתה, אני אנוח, אבל אבא, זהו, אי אפשר, אני גם בן אדם. ועל מה אנחנו מדברים? על הבן שלך שצריך רגע משהו, והוא קטן, והוא לא ידע להבחין. אתה מחפש דרך, כאילו, תעזוב אותי בשקט קצת. זה בן בני אדם. אנחנו מכירים מצבים אצל הילדים שלנו שמשחקים במחשב למשל. כן? ובא אליהם מישהו, או באים אורחים, כן? איפה הילדים? במחשב, לא מעניין אותם כלום. לא רואים כלום. אתה במחשב, הילד משחק ואתה קורא לו, בוא רגע, אני צריך משהו. אתה יכול לדבר אל הקיר במקרה הטוב. במקרה יותר גרוע, אומרים לך, אה, לא, אחר כך צועקים לך. כן? וכל המשחקים במחשב, מה זה? זה דמיון, זה לא אמיתי. כלומר, מאוד מאוד קל לנו להיות מחוברים למשהו, ואנחנו לא מוכנים לוותר. על למה אנחנו מחוברים? לדברים שישטות. או לדברים גשמיים. ואנחנו לא מוכנים לוותר. יש אנשים, הצבאים יותר גרוע, ומסתכלים מול המסך הזה שנקרא טמבלוויזיה, ורואים איזה סדרה או חדשות או אני לא יודע מה, ומישהו בא אליהם, מה הם אומרים לו? עושים לו ככה, כאילו, כנס, שב, כלומר, אין לי זמן, חכה, אני אגמור. כמה אנשים קמים, עוזבים הכל, מחבים את הטלוויזיה? מעטים. ומה זה? סך הכל מה זה? שום דבר. בסדר, אז יהיה אחר כך, תסתכל אחר כך תקציר. מה, את חייב עכשיו? בא לך מישהו. קשה לנו לוותר. אברהם אבינו מוותר ככה על גילוי של הקדוש ברוך הוא. איזה ניסיון יותר גדול? לוותר על חיבור לקדוש ברוך הוא. שאתה לא יודע אם זה יהיה עוד פעם, אתה לא יודע שום דבר מה יהיה בעתיד.
אבל זה פה לא יהיה לך עוד ילד, לא?
מי אמר? יהיה נס. כמו שהיה נס הזה.
אבל איך?
מה הבעיה? מה הבעיה? לקדוש ברוך הוא לא בעיה. אברהם אבינו היה בן 100, אז הוא יהיה בן 101. הוא יהיה 101, בסדר, אני לא סומך, אבל בסדר. אבל פה זה הפלא הגדול. למה אני אומר? בואו תסתכלו עכשיו בדף שלנו של הפרשה. כל זה היה הקדמה. בואו נקרא בפנים. פרשת השבוע נאמר על אברהם אבינו ויחרוש את חמורו. בעקדה, נכון? ומצינו דבר פלא. יש מדרש שנקרא פרקי דרבי אליעזר הגדול. זה בדף הזה. כן? במדרש רבי אליעזר הגדול כתוב כך, ואני קורא מילה במילה. זה מוזר. מדרש מאוד מוזר. אומר רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, אתם יודעים שכתוב היה חבוש את החמור, איזה חמור זה? הוא החמור שרחב עליו משה. כלומר, אותו חמור שרחב עליו אברהם, זה החמור שרחב עליו משה כשהוא חזר מיתרו למצרים. והוא החמור שעתיד לרכב עליו בן דוד, מלך המשיח. אותו חמור, חמור של אברהם. טוב, נכון, זה מדרש מוזר. וכמה צריך להיות החמור הזה? בין 4,000 שנה. זה חמור זקן מאוד. כי אברהם אבינו נולד ב-1948 לבריאה. כשהוא היה בן 100 זה היה 1958 לבריאה, נכון?
כן.
ועד היום, 4,500 שנים. אוי, זה חתיכת חמור. חמור זקן, נכון? מוזר. מה מדבר המדרש? מה אומר רבי אליעזר הגדול?
לא, זה כזה עתיק, עתיק.
כן, אבל בואו נראה, זה מדרש שמחייב להבין אותו. על מה מדובר פה? ממשיך המדרש ואומר, סליחה, המהר"ל, המהר"ל מפרק שואל, איך ייתכן שהחמור חי כל כך הרבה שנים? איך יכול להיות? זה שאלה אחת. שתיים אומר המהר"ל, ונגיד שהוא חי, וזו תוצאה של נס. יש נס, יש חמור מיוחד, שחי ככה, הקדוש ברוך הוא נתן לו חיים בלי סוף, עד המשיח. אז אם זה ככה, רבותיי, זה החמור היחיד בעולם. נכון? כל כך הרבה ניסים היו לעם ישראל, וכולם מדברים עליהם. אם זה בתורה, בספר שמות, בספר במדבר, בספר דברים. אם זה בנביאים, אם זה בכתובים, אם זה במשנה, מוזכר בגמרא, מובא במדרשים. מה עם הנס הזה? למה לא מוצאים אותו? למה לא אומרים שיש חמור של אברהם אבינו שחי בנס? למה לא אומרים? זה מוזר. רבי אליעזר, מה אתה מדבר פה? על מה אתה מדבר? כך אומר המהר"ל. חז"ל לא מזכירים את הנס הזה בכלל. ויותר מזה, סליחה, עם כל הכבוד, אנחנו מדברים על אברהם אבינו, על משה רבנו, ועל מלך המשיח. אנשים מכובדים מאוד, נכון? אברהם אבינו היה הראשון שהאמין בבורא, הפיץ את השם השם בעולם. משה רבנו היה חתן של יתרו, מראה מראה אלוקים, אדם חשוב, ומלך המשיח בוודאי, מבית דוד, מלך! תגידו לי, לא מתאים להם איזה רולס רויס? או איזה יגואר? באמת, שיבואו על סוס! מה זה חמור? שיבואו על בהמה מכובדת, מלכים, היו רוכבים על סוסים! על חמור? מה זה? לא מתאים! תראו לעצמכם שהיינו מאותו נוסעים, רואים איזה נשיא ארצות הברית, או במה, אתם יודעים מה זה או במה, זה השם שלו. כי כולו משחק, זה או במה. הוא משחק על במה. כן, זה משחק גדול. שהשם ישמור אותנו, ויציל אותנו מעם הרקע.
ברק או בהמה.
כן, ברק או במה. טוב, אנחנו צריכים לחשוב עלינו, נחזור אלינו. אז בוא תרכבו לסוס, למה חמור? אומר המהר"ל, אני אסביר לך מה הכוונה של המדרש הזה. תעקבו אחריי, כי זה נושא קצת עמוק. עניין החמור הוא שבעל חיים זה מבטא את העניין החומרי. חמור אותיות חומר. נכון?
נכון.
ולכן שמו חמור. אם נזכר בספר בראשית, בתחילת הספר, פרשה בראשית, כתוב שהקדוש ברוך הוא הביא את כל החיות והבהמות לפני האדם, והוא היה נותן להם שמות. ולפי מה הוא נתן להם את השמות? לפי מה שהוא באמת, מה הוא מייצג, מה האופי שלו הפנימי. שראה את החמור, אמר זה חומר, זה חמור. אתם רוצים לראות, תזכרו. אנשים פה רכבו על חמור. כן, יצא לכם מרכב פעם על חמור? שולחים על חמורים, רוכבים על חמורים. לא משנה, הוא רואה עשב בדרך, הוא הולך מהדרך לאכול, אתה מושך אותו, הוא חוזר לאכול. כל היום רק אוכל, 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 גוף, גוף, בשר, רק תן לי לחומר שלי, להשמין. הוא לא מפסיק לאכול.
אבל לא כל כך טיפש.
הוא לא טיפש.
זה טיפש.
נכון. אבל הנביא אומר, ידע חמור קונהו, יש לו נאמנות, אבל הוא כל הזמן אוכל. כל הזמן דואג לאכול, הולך בדרך. עכשיו יצאנו מהאורווה, אכלת כל הזמן, רואה בדרך, הולך, מוזיז את הראש, אוכל. מה, רק חומר. כל הזמן חומר. זה משהו. עכשיו, ממשיך המהר"ל ואומר, רגע, אצל אברהם אבינו כתוב מה? ויחבוש את חמורו. נכון? אומר המהר"ל, הרכיבה על החמור מלמדת על מדרגה גבוהה מאוד של האדם. מה המדרגה הגבוהה מאוד של האדם? שיש ביכולת של האדם לרכב ולהשתלט על הכוחות החומריים. להשתלט על החומר ולא להיות נשלט על ידם. כלומר, האדם יש לו כוח לקחת את החומר ולשעבד את החומר אליו, ולא הפוך, שהאדם ישתעבד אל החומר. לכן כתוב, אצל החמור הזה, כמה דברים. ממשיך המהר"ל ואומר, נסביר את דברי המהר"ל עכשיו. כלומר, לפי דברי המהר"ל, אנחנו מצאנו בתורה, כן, ובנביאים, שלושה בחינות של שליטה על החמור. אצל אברהם אבינו כתוב, מה קורה לכם? כתוב מה? ויחבוש את חמורו, נכון? אצל משה כתוב, שלוקח את הבנים שלו, וירכיבם על החמור. ואצל מלך המשיח כתוב, אני ורוכב על חמור. נכון? שלוש בחינות יש פה. לחבוש, וירכיבם, ורוכב על. נכון? שלושה סוגים שונים של רכיבה על החומר, שליטה על החומר. רצה להסביר. יש אנשים שחושבים שאני לא יכול להיות צדיק, אני לא יכול להיות דבוק בבורא, אלא אם כן אני אתנתק מאוכל, משתייה, מאנשים, מציבור, אני אתבודד לי כל הזמן, ואני עסוק רק בעצמי, ואני אטפח את הרוחניות שלי, וכל מה שמסביבי מפריע לי. האם זה נכון? האם טוב להיות כך? לפי דברי המהר"ל, בדברי המדרש, רבי אליעזר, ומה שהגדלנו בהקדמה, מה יותר גדול, לכאורה זה כן, כי זה מפריע. אני אאבד את החיבור אל הקדוש ברוך הוא. לא רבותיי. זו הטעות שצריך להוציא מליבנו ומלב הרבה אנשים. ולמה? אני אגיד לכם. כי אברהם אבינו בא ללמד אותנו שבתחילת הדרך, שכשאדם רוצה להידבק בבורא, הוא באמת צריך מה? קצת להיות קיצוני. כלומר, קצת להתרחק בין החומר. לא לגמרי, אבל כן לכבוש אותו. ויחבוש את החומר. את החמור. מה הכוונה לכבוש? זה פשוט לשלוט עליו לגמרי. ולא להיות מושפע ממנו. כביכול, אני מצמצם אותו למינימום. זה התחלה. אבל, אצל משה רבנו מה כתוב? וירכיבם על החמור. הוא כבר לא חובש את החמור, אבל הוא כן שם את עצמו על. הוא משתמש בחומר לטובתו, לענייניו. לא החומר יקבע לו, אלא הוא גובע לחומר. אבל הוא כבר נוגע בחומר. אצל מלך המשיח, המצב הרבה 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 יותר עמוק. הגמרא, כשמדבר את המלך המשיח, אנחנו מוצאים שיש שם מחלוקת. מחלוקת בין כולם לבין רבי יוסף. כל הרחמים שדיברו על המשיח ותקופת המשיח, ועקבת על המשיח, מה אומרים? ייתי ולאח מיני. במילים אחרות, וואלה, רק שיגיע, ואני כולי מבקש מהקדוש ברוך הוא שאני לא אחיה אז. לא רוצה לחיות אז. כי הצרות יהיו כל כך גדולות, עזוב אותי. לא רוצה להיות באותה תקופה. רב יוסף אומר, מה? מה פתאום? אני הלוואי ואני אהיה שם, ואני גם מוכן להיות תחת הזנב של החמור, וגם אם הוא יעשה עליי את הצועה שלו, אני מוכן להיות שם. אתם מבינים מה זה? להיות במקום של פסולת, של שיא הגשמיות, צועה. אבל העיקר להיות שם. אתם מבינים איזה חיבור על החומר זה? זה שיא החומר. אומר רב יוסף, זה אני ורוכב על החמור. למרות שאני יכול להיות בעניות גדולה, ולהיות כל כך כזה במקום כל כך נמוך, עדיין אני ארכב על החומר. מפה אנחנו לומדים, למעשה, שאדם שרוצה באמת להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, צריך לעמוד בניסיון הגדול של ויראה אליו השם בעלוני ממרא, לחזות במראות אלוקים, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, ומצד שני, בישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. להיות מחובר אל הגשמיות, בלי שום בעיה. ואם אדם חשב שזה ניתק את הקשר, אז הוא טועה. זה לא מנתק את הקשר. זה מחזק את הקשר. כי מי ברא את החומר? הקדוש ברוך הוא. והתפקיד שלנו כבני אדם מהו? לקדש את החומר. לרומם את החומר. לא לברוח ממנו. עד כאשר אנחנו מתעסקים עם החומר על פי ההלכה, על פי המצווה, ועושים בחומר מה שצריך, הרי מה אנחנו עושים באותו רגע? מרוממים אותו למעלה. כשאנחנו מרוממים אותו למעלה, אנחנו מחוברים אל הבורא, דרך החומר גם. ומי שחשב שזה מפריע, הוא רק גורם לעצמו ריחוק מהקדוש ברוך הוא. לכן, אני ככה בשביל הסיכום והסיום, רוצה לקרוא לכם דבר נורא מעניין. אומר, בעל תולדות יעקב יוסף, שהיה תלמידו של הבשט, אומר דבר מדהים, שומע פסח, אומר דבר משהו משהו. אומר ככה, עוד שמעתי ממורי, מה בעל שם טוב? באור, מה שאמרו, גדולה הכנסת אורחים מקבלה פני שכינה, זה גמרא מסכת שבת. אני חושב שזה דף קוף חבזיין. אומרת הגמרא, שהבעל שם טוב הקשה, ואמר, רגע, שאני מקבל אורחים, אנשים משויים מדברים ביניהם, אומר, פעמים, יש ביטול תורה, הפסקתי ללמוד. או, יותר גרוע, מדברים לשון הרע. גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה, הרי שם זה מקום שיכול להוביל לדברים לא טובים. אמר הבעל שם טוב, מכל מקום גדולה הכנסת אורחים. ולמה? כי קבלת פני שכינה, או הנסיגה מקבלת פני שכינה, אומר הבעל שם טוב, היא לא רק סגולה של אברהם אבינו, אלא היא נחלתנו של כל יהודי ויהודי, שבפועל פתאום הוא צריך לעזוב את הלימוד שלו, לעזוב את הדברים שבקדושה שהוא עוסק, כי דפקו לו בדלת, ובאים לו אורחים. והוא צריך להגיד לשכינה, סליחה, תמתיני רגע, יש לי אורחים. עם כל הכבוד, זה מה שאומר הבעל שם טוב. ולמרות שלפעמים יהיה לשון הרע שם, הוא יעזוב ויקיים את המצווה הזו. משום שהאדם, כשהוא פוגש את המציאות של החול, של החומר, ואפילו הוא נאלץ לשמוע דיבורי לשון הרע ורכילות, בחלק הזה של העולם, שהוא פה בעולם הזה, והוא נוטש את השכינה, את לימוד התורה וכדומה, בכל זאת הוא נתבע לעשות את זה. למה? משום שזה חלק ממצוות יישוב של העולם. אז רבותיי, איזה ניסיון היה יותר קשה? לעזוב את הקדוש ברוך הוא וללכת ולהתעסק בבשר ובחמאה ובמים ורגליים שצריך לשטוף אותם מאבק. אברהם אבינו מלמד אותנו בזה דבר גדול מאוד. כשבאים אורחים, עוזבים הכל. הכל. משחקי מחשב לילדים, לימוד, ארוחה שאתה יושב בה, אפילו מצווה שאתה עסוק בה. אלא אם כן אתה נמצא בתפילה 18 שאתה לא יכול, או באמת התפילה שההלכה קבעה שאתה לא יכול. אבל אם אתה בבית, אורחים אתה מקבל רק בבית, לא בבית הכנסת. ובאים, אתה מפסיק את מה שאתה עושה. פשוט מפסיק הכל. והולך לקראת האורחים. זה הלימוד הגדול. וגם אם אתה לומד תורה, אתה צריך להפסיק ולקבל את פניהם של האורחים. זה הלימוד של אברהם אבינו. וממילא, אל לו לאדם לחשוש שהוא ייפגע בקשר בינו לבין הבורא בגלל זה. להפך. ברגע שהוא עושה את זה, מה היה אצל אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא איפה חיכה? בפתח האוהל, הוא לא הלך. הוא חיכה לו. ככה גם אנחנו. אם אנחנו נעשה את רצון השם, גם אם אנחנו נתעסק בדברים הגשמיים, הקדוש ברוך הוא יחכה לנו. ולא נפסיד כלום, אלא נתברך בכפל כפליים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כאן, בעיר הקודש חברון בפרט, לראש של אברהם אבינו, להכניס אורחים, שבת הבאה, שבת חיי שרה, שהרבה אורחים, אז יהיה רצון באמת שיהיו פה שינוי, שיבואו לפה אנשים ראויים למצווה הגדולה הזו, שכל אחד ישתדל לקבל אורחים ולהכניס אורחים, ואם לא באו אליו ולא אף אחד לא הגיע אליו, אז יהיו פה אנשים שיסתובבו ויחפשו איפה להיות, אז אפשר להריח לארוחה, שלישידס, סעודה שלישית בעברית, או סתם קיבוץ, סתם לשבת על קצת פירות, אנשים... ואם יהיה מזג אוויר לא טוב, לעזור כמה שאפשר. זו מצווה גדולה מאוד. ומצווה כזו מזכה את האדם לרווח גדול ביותר, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. הלוואי ונזכה, אמן ואמן, כל טוב, שבת שלום, שבת שלום. ושפע טוב. אמן.